מעצר של נשמות ברקיעה. מעצר של הנשמות הטהור נשאר מוריד את הנשמות של ישראל, והכל תלוי בהורים של האדם. אם האבא והאמא מכוונים לשם שמיים ומתפללים כהוגן לפני השם יתברך, אז נותן להם בית צדיק וחסיד ירא אלוהים, בעל מידות טובות, ויכול להיות גם בעל תורה, אם כי בשמיים לא גוזרים אם יראת השם או לא, אבל יכולים לעזור ולסייע בעדו שיהיו עוד תכונות טובות, שאם הוא יוכל לנצל אותם, שאם ירצה לעבוד את השם, יעבוד את השם כמו שצריך. זה המחצב של הנשמות הטהורות. ויש נשמות לא עליכם לא טהורות מצד התאומה, כי זה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא, כמו שברא בקדושה, ככה יש בטומאה. משם באים הנשמות של אומות העולם. שם למה ישראל אסור לנו לאכול מאכלות אסורות, בפרט בהמה היה ועוף שאינם טהורים, ראינו את הפרט שמיני שהתורה הזהירה אותנו אזהרות חמורות, וכתוב ונתמתם בה מרשור אבותינו ונתמתם, כתוב ונתמתם חסר א', שמי שאוכל מהבהמות והחיות הרעות האלה נעשה מטומטם ולא יכול להבין בתורה, וקונה מידות תכונות רעות, אפילו היו פה תכונות טובות נתפחות לו לרעות, וגם המידות האכזריות של אותם בעלי חיים שהוא אוכל מהם מבשרם או מדמם, מחלפם, מה שיש בהם, נכנס בגופו ומתמנה אותו. אמר שם רבי שמעון כך, שהבהמות הטהורות הן מהקליפה והמעטפת החיצונית של הנשמות שלנו. לכן, מותר לנו לאכול, כמו שאמר הפסוק, זאת הבהמה אשר תאכלו, זאת החיה אשר תאכלו. ובהמה שם התורה אמרה, מפרסת פרסה, מעלת גרה, יש לה סימנים, ולחיות, אמר זאת החיה אשר תאכלו, ולשבע חיות, אייל וצבי ויעקב ולשון את אור הזמר. ובעופות, גם כן התורה הזהירה אותנו, איזה עופות אוכלים. אגב, הרמב"ן למד מפה שיש מצווה מסוימת לאכול. זאת אומרת, לפעמים אדם אוכל בשר או אוכל עוף טהור, חיים מצווה מהתורה. אני אוכל עוף טהור. מחוץ לזה שיש עוד מצוות עשה מהתורה, לבדוק סימני חיה בעוף טהורים, לכן יש אומרים שמצווה שאדם יראה בעלי חיים לא טהורים ובעלי חיים טהורים, ויראה את הסימנים ומקיים בזה מצווה מן התורה. היום מספרים על איזה תלמידי חכמים שהיו בירושלים לפני 50 שנה, היו לוקחים את הילדים שלהם בגן החיות לפני שהיו מחללים שבת. היו לוקחים אותם בחגים או בימי הפנאי והופכים לראות את הבעלי חיים. הנה, זה שמו אביאל, זה שמו טוב, זה שמו חזיר, זה שמו גמל, זה שפן, זה הזרם. אחרי הרבה הדרך, ואמרו שיש בזה מצווה. למה? אני מראה לו את זה, הנה זה מעלה גירה ולא מעלה גירה. ויש מצוות עשה בתורה, מצוות סימני בהמה, חיה ועוף טהורים, כך כתב הרמב"ן, תרי"ג מצוות, זה נקרא תרי"ג מצוות. אז יש מצווה, ולמה לנו יש שייכות עם הבעלי חיים הטהורים? בעלי חיים הטהורים, הנפשות שיש להם, הרי גם בבעל חי יש נפש, הוא מהחלק ששייך לקדושה. כאילו תאמר את החבית של יין, אז יש את היין שבתוך החבית, ויש את החבית המחזיקה את היין. החבית המחזיקה את היין זה הנשמות שלנו, והחבית המחזיקה את היין זה הנפשות של בעלי החיים הטהורים. ואילו אצל אומות העולם זה הפוך, זה החלק. הן הנשמות שלהם נשמות טובות, נשמות רעות, מסתרה אחרה, ומשם הבאים נשמות הגויים, והמעטפת שלהם, הקרי שלהם, היא הקליפה של זה, זה הנשמות הלוטרות של בעלי חיים הטמאים, כמו הנשר, הפרס, האוזניה, האריה, הדוב, הברדלס, הנחש וכו' וכו' וכו'. אז לפה תראה את ההבדל שעשה הקדוש ברוך הוא בין ישראל לבין אומות העולם. וגם בלעם הרשע שהוא שותה עליו רוח אלוהים, והקדוש ברוך הוא ציפה אותו מה לומר ומה לא לומר. הוא עצמו מעיד, הוא אומר הדבר אשר ידבר אותו אלוהים, אותו ישמו לדבר. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, אני יכול מוכן לדבר, והוא רק לא אומר לבלק. הוא צועק לו, לדור לו, אלי לקחתיך, והנה רק לדברך. מה הוא אומר לו? אני מה שאני רוצה כל אמר לי להגיד, אני אומר. ואחד הנבואות שלו שם, הוא מתדבר על ישראל ואומר, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כלומר, ציפתה אותנו התורה להיות שונים מאומות העולם. והגמרא מעתיקה מזה, שדין שלוחו קודם לא צלחו. אנחנו צריכים להיות שונים מאומות העולם בנבוש, שונים מאומות העולם בתספורת, שונים מאומות העולם בדיבור, שונים מאומות העולם בגוף, גם יש שמירה להם, אין, שונים מאומות העולם במאכל, שונים מאומות העולם במנהגים, בנימוסים, בהלכות, בכל העניינים, אנחנו שונים מאומות העולם. וכל פעם ופעם, בקבוצה של נראה הקדש, שבאו ישראל חס ושלום להידמות לאומות העולם, מי הצלח הקדוש ברוך הוא איזה אויב או צובר, שהיה מכה בהם חס ושלום. ישראל כדי שלא ידבקו בהם. לא רב להיום. זמנו היה שפרצה מלחמת יום הכיפורים, שזוכר את המעשה הנורא אז, הייתה צרה של כמו על הודיאטה, בדיוק היה אז הגאון בביא את הצד כמו של ישיבה עליו השלום, יש את הדרשה שלו מופסת. עשה כנס נורא ואמר שהסיבה היא שפרצה מלחמה ומתו כמה אלפים. אני לא אומר בשני שום מילה, אני אומר הכל שלא. כמה אלפים זה בגלל שאז בדיוק היה עניין של להידמות לאומות העולם, למדו מהם את המנהגים, את המעשים והפריצות וכמה עניינים, והזינו לפה אומות העולם והתחילו לעשות מפגשים, לעשות כל מיני הנהגות, והקדוש ברוך הוא לא יכול. כל פעם שישראל נדמים לאומות העולם, מיד חס ושלום יש. בגרמניה הארורה, ידוע מה שהיה, והרמנה מ-200 שנה, כל ההשכלה הארורה, הרפורמית, כל אלה שנשאו ראש, מתוכנו, בצערנו, מתיירדים שונים. היה ביניהם אנשים שידעו תורה, לא היו עמי הארץ או כתלי קניה ואגמה. אנשים משכמם ומעלה ידעו תורה שבכתב, תורה שבעלפה, ישר והפוך. אבל מה נכנס בהם רוח זזית? למדו ספרים של גויים, של כופרים, כמו אלישע אחר, שהגמרא אומרת, ספרי מינים היו נושרים מחיקו, מכאן אדם ידע שמי שנמשך אחרי כל מיני לימודי חול ולימודי השכלה, ובסוף מפעקע, מאבד את עולמו, מאבד את העולם הזה לעולם הבא. וככה היה אלישע אחר. אלישע אחר היה גדול בתורה כמו באותו דור. זה היה משהו מבהים לצערי. כל חכמי ישראל פנם כקליפת השום. הוא היה יושב, היה לומד, היה אומר, אני כל חכמי ישראל פנם כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. הוא היה בן עזאי, זה היה רבי עקיבא. הוא אמר, רבי עקיבא לא יכול. ונשאר אחרי רבי מאיר, למד את סדות תורה, תלמידו, היה אחר כך כפת העיקר. למה כפת העיקר? הגמרא מסכת חגיגה אומרת שהיו ספרי מינים נושרים מחיקו. זאת אומרת, היה לומד גם ספרי אפיקורסות, ספרי כפירה, ספרים שכתבו אותם לגויים או כל מיני אנשים שהיו כופרים, וזה משפיע על האדם שלא במודע. בסופו יצא תרבות העם, בוא נהיה כופר בעיקר. זה היה בחלק העולם הבא, לא רבי היום. אז זה לא פשוט. שאדם יכול להיכשל ולפעול. כך היה בגרמניה, וכל חכמי ישראל בזמנו עמדו נגד זה. החל מהנודע ביהודה וביתן אייבשיץ, ואחר כך המלבים בבוקרשט ברומניה לפני 150 שנה. מי לא נלחם איתם? רבי עקום מדובנה, איזה מלחמות היה לו איתם, המלבים מדובנה. דור אחר דור, עד שבסוף הם היו נדמים כל הזמן לאומות העולם, והיו הולכים בתיאטראות שלהם. כל המוזיקאים הכי גדולים היו מישראל לצערנו, אפילו יש להם שהשתמדו רק למצוא חן בעיני הגויים. ובסוף הם חשבו שכמה שהם יתדבקו באומות אז יהיה להם טוב, יהיה להם רק רע. הגויים הם הראשונים לגזור גזרות, כמו הגזרה הראשונה שגזרו הגרמנים עוד לפני נחלות המפלגה הנאצית בשלטון. מה היה? הם העבירו חוק שיהודים אסור להם להיכנס לתיאטראות. תראו מה זה, והיהודים לא התעוררו. והכל היה למה? זה לא היה מהשמיים. כי בלילות שבת לצערם, אחרי שהם מסיימים את התפילה בבית הכנסת, עם דרשה, בדרשה מפולפלת, עם חקירות בהלכה, היו באים הביתה, עושים קידוש ואוכלים על רגל אחת, רבע שעה, 20 דקות, ורצים לתיאטרון. הם היו הישונים, וכל השחקנים הכי מדופלמים, זה היה מהיהודים, וצעדם שהתבוננו ולמדו מהאומות. וכשהגרמנים גזרו את הגזרה, הגזרה הראשונה הייתה לא לתת להם להיכנס לתיאטרון. זה עדיין לא התעוננו. ואחר כך השם רחם, איפה שזה הגיע, ושיצאה אש, התורה אומרת, כי יצצה אש ומצאה קוצים, ונאחר גדיש או הקמה. הגמרא אומרת, אז זה מצאות דבר כמה. שיוצא אש, אז יוצאת בגלל שיש קוצים בקרן, אבל בסוף נהרגים צדיקים. בסוף האחרונות אנחנו 6 מיליון יהודים, בצורה נוראה. אנחנו לא יודעים את סוד השם, אבל בזמנה הוא כך עבור חכמי ישראל, אמרו שזה התחיל משם, אין מההשכלה הארורה, ברגע שאדם נמשך לאומות העולם. רבי נחמן השעה יודע שאנחנו שונים מאומות העולם, ויונתן בן עוזב שם מתרגם את הפסוק בפרשת בלק, הן עם לבדד ישכון, אני אקרא לכם אותו, בלחוד ההון עתידים לנחסן עמה. זאת אומרת, בלעם רואה שבסוף הדורות יישארו רק עם ישראל יישאר בעולם, והם לבדם יישארו בירש את העולם. ולמה? הוא אומר, מתול זה בנימוסי אומיה, לא מדברים, בגלל שבחוקות הגויים אנחנו לא הולכים, אנחנו שונים מהם, אנחנו לא נדמים להם. ורש"י שם אומר, בשמחתם של ישראל אין אומה שמחה עמהם, שנאמר אדוני בדד ינחנו ואין עמו אמך. ולחגים שלנו אין לאומות העולם חגים כאלה. בשביל הם המציאו כל מיני חגים, מינים ומינים שונים שלהם, זה עדיהם של אומות העולם. צערנו יש יהודים שנגררים גם אחריהם. אבל החגים שלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חגים קדושים. לא תמצא חנוכה, איפה יש לאומות העולם חנוכה שעשה ניסים וזה ניסים. או מגילת אסתר, פורים, והמצוות של פורים, או חג הפסח, או משהו דומה לפסח, שהם עושים ביעור חמץ, ואכילת מצה, הפלא ופלא, ומתן תורה, חג השבועות, והסוכות, יושבים בסוכה, וראש השנה, שאנחנו תוקעים בשופר, וכיפור, יום צום, אין שום חג, הן מדאורייתא, הן מדרבנן, אומר רש"י, שהאומות יכולים לחכות אותו, ומנהגים, גם זה התאריך הלועזי שמתחיל, ואנשים לצערנו שיהודים ששומרים מצוות חושבים שיש בזה איזה משהו, או מאחלים שנה חדשה, שנה טובה, חלילה וחס, יכול להיות איסור דאורייתא שאלו חוקותיהם נותנים. יש בירושלמי מעשרת שבת, שם על פרק א', הלכה ד', הגמרא מביאה שם הלכות שהיו חי דבר, זה נקרא סוגיית חי דבר. מה זה חי דבר? שר הירושלמי אומר, הייתה עליית בית חנניה בן חזקיה. היה יהודי אחד מכובד, נתמנו בתקופת בית שני, קראו לו חנניה בן חזקיה. עלו לבקר אותו משמי ואילל והתלמידים שלהם, נכנסו אליו הביתה, והיה שם הוויכוח בין שמי לבית אילל. אותו יום עשו הסכם ביניהם, נמנו ורבו בית שמאי לבית הלל, זאת אומרת בית הלל הסכימו לבית שמאי, בדרך כלל היה הלכה כבית הלל, אבל בדברים האלה כמו בית שמאי, וחי דברים גזרו באותו יום, 18 דברים. מה עם 18 דברים? הגמרא שמה מונה אותם, שזה הסכימו ביניהם שמאי והלל להתנתק מאומות העולם. למה? כי אז הרומאים שלטו פה, והצלחו לעבור פה גויים במקום מיני קבוצות, וגם אז, לפני, אני מדבר אז ולפני, בערך 2,000 שנה, אחרי תקופת הנוצרי הרשע. והאמת, הלידה של הנוצרים, מה שהם חוגגים, 2006, 2007, זה הכל שקר וחזן. את עצמם מודיעים שיש להם טעות של 4 שנים. זאת אומרת, לפי דבריהם זה 2011. אבל האמת, לפי מה שאנחנו רואים בגמרא, אנחנו רואים גם במדרשים, הוא היה 100 שנה לפני כן. בכלל יש להם טעות. הוא היה תלמידו של יהושע, רבי יהושע בן תרחיה. יהושע בן תרחיה היה הרב שלו. חלק מזה מהגמרא מושמט על ידי הצנזורה. הרבה סוגיות יש בסנהדרין, במכות, ועוד כמה מקומות בתלמוד בשבת, שהם סירקו את זה הצנזורה, כי היה כתוב שם באותו יום שנגזר עליו למות, היה ערב פסח. ערב פסח העלו אותו על המוקד. תלו אותו, אחר כך... הוא קבור, רבנו אני כבר גילה איך הוא קבור, הם אומרים כאילו בירושלים, הוא קבור אותו האיש בדרך בין מירון לצפת. רבנו אני מתאר בדיוק את המקום. השר היה המעשה איתו, זה היה בזמן רבי יהושע בן תרחיה, אין ניתן ארבלי, אלא יוזום. זה היה הרבה לפני, הלל לשמי, ביתר להם לזכאי, אז איפה כך, כמה זמן עבר, זה רבי יהושע בן תרחיה, עד שמעון בשטח, ועד לתאו הלל לשמי. הרי הלל לשמי עד רבי יהושע בן זכאי. מרבי יהושע בן זכאי, עד סוף ימיו שהיה חורבן הבית, אז יש יותר ממאה שלהם, לפי החשבון שלהם כאילו 68 שנים לפני החורבן הוא היה. זה לא נכון. היה הרבה יותר. כך שהתארים שלהם הוא כולו בשקר יסודות. כי הם כולם בנויים על שקר. תורה שלהם תורה שקר, וימינם ימין שקר. אז זה מתכוון שהם משתחווים להם את בריק. ידוע, היו האשכנזים ואשכנז, הלילה היו אומרים עלינו לשבח בכל רב. כל הלילות הם פחדים, אומרים את זה בלחש, הם פחדים לאומות העולם שהיו נוקמים בהם. חתם סופר כותב, כמובן גם בליקוטי הלכות של המערבים, לפני 600 שנה. שהלילה היו קוראים את עלינו לשבח, קוראים אותו בכל רם. ולמה עלינו לשבח רמוז שניהם, שהם משתחרים בהלל בריק. הלל זה מספר הימים למד זין, מספר הימים שהאלה חוגגים אותם, השכנים שלנו, העבורים. בריק, זה גימטריה שמו של אותו האיש. ועל זה רומז שהם משתחווים בהבל בריק ומתפללים לעבר יושיע. כבר רבנו בחייה עליו השלום, שחי לפני 800 שנים, כותב שהנביא ישעיה כבר רמז עליהם, עוד לפני שהם היו בעולם, כבר הנביא ישעיה רמז. ישרו בהפטרה שקוראים לראש חודש. אחר אחת בתאריך, אוכלי בשר החזיר, והשקץ והעכבר יחדיו יסופו נאום אדוני. אומר מה זה אחר אחת? אומר רבנו בהי שהם לשתי אומות העולם, שתי אומות ושתי דתות שהם העתיקו את הדת היהודית. אומרת ראה ששבת לא נתן הקדוש ברוך הוא לשום אומה ולשון רק לעם ישראל. לכן התורה, דרך התורה שלנו אמת, מה אומרת התורה? בני ובן בני ישראל עוד כי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת הינפש. לא תמצא שום אומה מאומות העולם שהם שומרים שבת ביום שבת עצמה, או שעושים יום מנוחה בשבת עצמה. אומר רבנו מהי, תראה שהם אלה השכנים שלנו, מתי הם עושים את השבת שלהם? קודם, יום שישי. ואלו המטורפים השניים שנמצאים באירופה ובאמריקה, להם יום ראשון. אז זה קודם, זה אחר כך. אבל שבת, אף אחד מהם לא לקח את השבת, אלא הם חלק בשבת. וזה אחר אחת בתווך. אנחנו נמצאים בתווך, באמצע. זה אחד לפני, ואחר אחר, אחרי שבת, אחרי השבת, המניינה, שאומרים. תענו מחר. תתגם, כל דבר שרוצה אומר לך מחר. מתי זה המחר הזה? אז אלה הגויים. ומה עשות? אומר רבינו רק לדבר פרק. אומר, תראה שאלה השכנים שלנו, הוא אף פעם לא אכפת לו, לא מהילדים שלו, לא מהבנים. תראה, ימות לו בן, ימשיך לעבוד. יש לוויה. אפילו חס על האדמה שצריך לקבור שם את הבן. לכן יש להם בחוק שלהם, אחרי 50 שנה, מותר לחרוש את בית הכברות, מותר לעשות מה אתה רוצה. למה הם כך אוהבים את האדמה? אז לא אכפת לו מכלום. אבל מה? תמיד יזכיר את אביו. הוא קוראים לו חוסן, בן פרן, בן עבדאללה, בן חוסן, בן ג'מעה, בן ג'מיל. אז הוא כל היום מזכיר את אביו ואבי אביו. זה כמו יום שישי שהוא בא לפני שבת. אומר הנוצרי, לא מעניין אותו מאבא שלו, מקור אותו בנזין על תשיב, לשווה פרוטה, וכוסית וודקה, לא צריך בקבוק. אבל את הבן, הוא עובד בשביל הבנים, הם הוציאו את זה, הוא עובד הוא בשביל הבן שלו. לכן הוא אחרי, הוא אחרי שבת, אחרי שבת שלהם את יום ראשון. אומר, אוכלה בשר החזיר השקט של העבר, אוכלה בשר החזיר זה ארצי אירופה. הם הבשר הלבן, שגם עם הפר. תכף בבית שנש, באשדוד, זה שענו מרוסיה, גויים, לא יהודים, זה שלא. אבל מה אוכלים? בשר לבן. זה אוכלה בשר החזיר. ואילו השניים, הם וכל המיליארד שיש כמותם, מיליארד, מיליארד וחצי, יודע כמה בארצות המזרח אוכלי בשר השקץ והעכבר, הם אוכלים עכברים, משקצים, הם דומים לעכברים כאלה. כתוב בבן ובחי אומר, מי שאוכל איזה בעל חי, הדמות של הבעל חי יש על הפנים שלו. אפשר לראות, רואה את זה שאוכל חזיר, יש לו פרצות של חזיר. זה שאוכל עכבר, רואה, יש לו פרצות של עכבר. נרשם לפניו, חוכמת אדם תאיר פניו. זה הצדיק, היהודי, אתה רואה אוכל יש על פניו, הוא אוכל דברים טהורים, אוכל דברים קשרים. אז זה ההבדל בינינו לבינם, והקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מהם. אז אם כן, עשו, גזרו, אז 18 דברים באותו יום, לחזור ל-18 דברים. מה עם ה-18 דברים? דבר ראשון פיתם, אסור לאכול לחם שאפה גוי, לכן צריך להיזהר בזה, גם בימינו. בכל זה, אפילו שזה קשר למהדרין. אבל זה לחם שאפה אותו גוי, גזרו חכמים שלא לאכול פת גויים. אומנם יש הבדל בין פת פצר לפת בעל הבית, כי פת בעל הבית זה משום חתנות, פת פצר, בכל זאת יש נוהגים חומרה, יש לא, אבל בכל זאת זה לאדם. היום בידינו יש בעיה, כבר בחוץ לארץ, שבניהם מערבים שומן של חזיר, או מורחים אותו בשומן, או מערבים בתוכו כל מיני חברים אחרים, אז עדיין יש בעיות של כשרות. גזרו הפיתם, ואני גם לא יקרא את היום בימינו, הוא מופיע אצלנו בקונדיטוריה, במאפייה. אסור לאכול את האפייה שלו. מתי יהיה מותר כשהוא אופה? אם היהודי הבליק את האש. מה שאין כן בבישול. בבישול לא כך. בבישול, לאשכנזים דעת הרמה, שמועיל שגירת הגוי, זה נקרא שגירת הגוי, עם הגוי, עם היהודי, סליחה, גירת ישראל. אם היהודי הבליק את האש, יהיה מותר לאכול את הבישול, אבל אנו הספרדים שאנו פוסקים כמרן, הבית יוסף, הוא פשק לפירוש שלא יועיל באוכל מה שמועיל שהיהודי הבליק את האש רק באפייה. אבל בבישול, תיגון, אסור, אלא צריך שהיהודי יניח את האוכל בתוך הסיר או את האוכל בתוך התנור ואז יהיה מותר. לכן צריך להיזהר בזה מאוד, בכלל במסעדות, בתי אוכל, והיום לצערנו בהרבה עולמות של שמחות, שרפי גויים שקוראים להם יוסי ודודו וג'קי, והם גויים מבטן ומלדה, וגם סבא שלהם גוי מהודה. לכן צריך להיזהר בזה מאוד רבותיי. על פיתם ועל בישול גויים ועל גבינתם, גבינה שגוי עושה, אסרו. אחרי זה גזרו על ינם, סתם ינם, עד אז היה אסור רק יין שהתנסך לעבוד הזרה, מאז גזרו גם סתם יין של גויים, או יין שנגע בו גוי, לכן צריך להיזהר בזה מאוד, זה מצוי היום בבתי אוכל, במסעדות, אדם נכנס, מזמין יין, בהם אדם נמצא באיזה מקום, עולה למטוס, מביאים לו יין, והיין הזה נגע בו גוי, או מחלל שבת לפרהסיה, שדינו כגוי, זה גם כן עושה, והרסו על חומצן, חומצן זה חורץ שנעשה מיין, שזה גם זה אסור. צירן, ציר של דגים, רש"י אומר, מה זה ציר של דגים? היו מוכרים רוטב, רוטב של דג. השנה מעולב בזה דג טמא, גזרו גם על הציר. מוריסה, מוריסה זה סוג של דייסה שמעורב בה, היה חשש, יין נזק שמעורב, היום גם בימינו לצערנו, יש המון ממתקים, המון מוצרי מזון, שמעורב בזה חומצת יין, מה שקוראים, וזה מיובא מחוץ לארץ, או פה בארץ שמקורו לא ידוע, וזה יכול להיות יין נזק, זה אין לך דבר המתמנה את הנפש, כמו זה. גזרו גם על הכבישה שלהם, למה? מה יש בכבישה? שמעברים בזה חומץ של יין, גזרו על שילוקהון, שילוקהון זה בישול. כל סוג בישול של גוי נאסר. ואחרי זה אומרת הגמרא גם, גזרו על מלוכיהם, הכוונה הדברים מלוכים שהם מולכים, חלקי, חלקי מה שהיא אומר שזה איזה דק קטן שמן מעורב בו, היה איזה דגים קטנים שהיו אוכלים, מעורב בו לפעמים דק תמך, וכן שחיקה, כל דבר התחום, תסני, זה חיטים תחונים כמו בורגון, שלפעמים מעורב איזה דבר אסור, ואחרי זה יש עוד דבר שגזרו על לשונה, מה זה לשונה? שפה. אז כאן יש בעיה. כאן הפוסקים דנו, אז אם ככה, אסור לי ללמוד אנגלית, אסור לי ללמוד פורטוגזית, אסור לי ללמוד צרפתית, אז איך יהודים מדברים בשפת המדינה שהם גרים בה, או לפעמים יהודים שרוצים ללמוד מקצוע, חייבים ללמוד בתוך המקצוע את אותה שפה. הבינו מה שאמר לשונם, הכוונה מילים בתוך הסלנג של הגויים שמזכירים אותו. שלפעמים הגויים יש להם איזה בדיחות, או איזה מילים לא מתאימות, או מילים של פריצות, ולא דווקא מילים גסות, גם סתם מילים של היצנות. אסור לנו להשתמש במילים האלה. ואגיד לכם, תראה, הבעיה הכי חמורה זה כללות. ידוע שכשאדם לומד שפה, המילים הראשונות בשפה שהוא לומד, לומד לקלט באותה שפה. זה המילים הראשונות. ולכן, כללות שהגויים מקללים, אסור להשתמש בהם. כי זה בזרוע ראשונה. אז הפוסקים אמרו שהאלה צפה אם אדם רוצה ללמוד שפת אנגלית וכדומה, והסיבה היא לא סתם שהוא לומד בשביל ידע כללי, אלא הוא לומד בשביל להשתמש בזה בתור מקצוע או לפרנסה או לצורך. שאלו כך באיזה מדינה, תושב של אותה ארץ, היה בזהות את הכתובות, את העניינים, מה שיש שם, הוראות, הוא רוצה לדעת את השפה המותר. אבל לשונם, הכוונה שוב, כמו שאמרנו, כל מיני מילים מקולקלות שיש בתוך השפה, את זה עשו. גזרו על עדותם, הכוונה גוי, לא יהיה נאמן בתור עדות, לא נקחים אותו בתור עדות. גזרו על מתנותיהם, בנותם ובניהם. מה פשוט בנותם ובניהם? אני לא בנותם ובניהם התורה עשרה, אלא להתחפר שהילדים שלנו יתרועעו עם ילדים גויים, בנות שלנו שיתרועעו עם בנות גויות, זה עשו בעיקר הדין. וכל כך למה? משום ופוקותיהם לא תלכו. מה זה ופוקותיהם לא תלכו? כבר כתב הרמב"ן שאסור להידמות לגויים לא במלבוש ולא בשיער. כוונה הגויים מסתפרים בזה תסבורת מסוימת, אסור לנו להסתפר כמותם. אז מה שעושים היום, כל מיני מדרגות וג'לים ועניינים וקוצים, זה אסור מדין תורה, ופוקותיהם לא תלכו. בגדים, שאלו מה זה בגדים, בגדים המיוחדים לעבודה זרה. בגדי כמורה אסור ללבוש, דווקא מן הבפורים אסור להתחפש תחפושת של גוי. אבל סתם בגדים שלנו היום, חליפות שאנחנו לובשים או כובעים שאנחנו חובשים, מה זה גם הגויים חובשים אותם, אבל זה לא מיוחד לגויים וגם זה לא מיוחד לעבודה זרה. כך כתב מעריק קולון, רבי יוסף קולון במעריק, שכיוון שזה לא בגדי פריצות, אבל בגדי נשים או פאות של נשים שהן פרוצות, וכיוון שהן המציאו את זה בשביל פריצות ובשביל לצוד את העין מחוץ לדין של איסור, שאישה שלובשת את הבגדים הפרוצים האלה שהיא גורמת להחטיא את הרבים ולא תדעו אחרי לנותכם ואחרי לנכם, וכל שכן אם היא נשואה מצב קשה שבעתיים, יש לה עוד איסור של רוחקותיהם לא תלכו. כמה שאת אותו בגד, אותה אופנה, אותה פאה, המציאו גויים, והגויים המציאו את זה לצורכי פריצות, והם רוצים לחכות ולהידמות למנהגים האלה, הרי זה אסור משום רוחקותיהם לא תלכו. עוסקים כותבים גם של הלכת בגילוי ראש, כמו שהם הנהיגו ללכת בגילוי ראש בכנסיות שלהם, או בתיאטראות שלהם, או במצעדים שלהם, אז לנו גם אסור לעשות את זה, כמו שאנחנו בזה כאילו מתדמים להם. וזה אסור, משום, לא ללכת בחוקות הגויים. לכן, מפורש לרמב"ם, שאסור להיכנס לתיאטראות וקרקסאות. כבוד מרב בפי. זאת אומרת, עכשיו לתיאטרון אנחנו נעשה מופע חרדי, אסור. בקרקס, מקום שמיוחד לקרקס, אנחנו רוצים לעשות שם כנס, אסור ללכת שם, כי זה מקום המיועד למקום של פריצות, אבל לא עכשיו, אין שם פריצות. עכשיו כל שכן שאסור שם להתפלל מנחה, זה לא להתפלל עכשיו בניין מנחה קודם, או להגיד פרק תהילים, מכשירים את זה, אי אפשר לקדש מקום כזה. אולם שהוא מיועד לכל מיני דברים, הנה חילנו, מותר לספור את האולם לאותו צורך. אבל מקום המיועד לצורכי אומות העולם, או לצורכי משחקים שלהם, תיאטראות וכרטיסאות, זה אסור שם להיכנס, בכלל להיכנס לשם, אפילו לאיזה צורך אחר גם אסור. ועוד גזרו גם על שמות של גויים, רמב"ן כותב. אסור לקרוא אדם את בנו בשם שנקרא בו גוי. עכשיו לא, צריך לקחת את זה לדרך קיצונית מדי. למשל, היה הרבה יהודים שגרו בארצות ערב, נולד להם בן דוד, קראו לו דהות. שזה ערבית, זה מתרגום, זה לא שם שמיוחד לגוי, חס ושלום, זה שם יהודי. או היה שלום, קוראים לו סלים. או שלמה, סולימן. וכן, אז זה הדרך, יש הרבה שמות שהם אברהם ואברהים. אז זה שמות שהם קוראים אותם, מתרגמים את השם העברי לשם לועזי. אבל שם שכולו לועזי, זה אסור. או שם שהוא משנה אותו, למשל אדם קראו לו יוסף. הוא משנה את עצמו לג'ו. ויעקב קורא לו ז'ק. ויוסף, יש מהדר, עושה לא ז'ו אחד, אלא ז'ו. אז זה עוד יותר, זה כפול וכופל, W. לא לעשות כך. זה שמות שנקראים שמות שהגויים המציאו. לכן אסור לקרוא שמות של גויים. וכן, כותב הרמב"ן, פלט פלאים, שבכתב פה כותב, לא תלכו, אישה נושאת אישה. הרי ידוע שמדאורייתא, שמשמו איש, אסור לשאת איש. קטענו את זה בפרשה של יום הכיפורים, זה היה מיטב שמצילם. אבל אישה עם אישה זה דרבנן לכאורה. אבל הרמב"ן כותב שכיוון שאומות העולם המציאו חוק שלהם שאישה מתחתנת עם אישה, אז אם אישה הולכת להתגורר עם אישה, עוברת על דאורייתא משום אופקותיהם לא תלך. זה מאוד חמור. כל דבר, וכן הקפת הראש, הוא כותב, וכן כלי גבר שהולכת אישה, וזה משום פוקות הגויים, גם כן הדבר הזה אסור. וכן זמר של עבודה זרה, הוא מנגן את המנגינה שהם מנגנים בכנסייה. אסור. ולשווה קטעים, השם ישמור, במוזיקה, שהם מנגנים את זה בכל מיני תפילות, תפלות שלהם. ואז צריך להיזהר בזה. זה חמור מאוד, זה מטמא את האוזן. ועד כדי כך, הגמרא אומרת, למשל ממלי, פריסת כפיים היה נהוג אצלנו בתפילה. כשאדם היה מתפלל, היה פורס כפיו. מעבר היינו משה רבנו. משה רבנו אומר לפרעה, קצתי את העיר, הפרוס כפי על השם, הקולות יחדלו ומתר ויתח ארצה. וכן גם שלמה המלך, תראה בספר מלכים פרק ב', בשעה שחנך את בית המקדש, כתוב שם בפסוק שהוא השתחווה וקרא על ברכה ופרס כפה בפני השם יתברך. כתוב הפוסקים, הגמרא אומרת שבימינו אסור לפרוס כפיים. כיוון שהגויים נוהגים לפרוס כפיים בבית נפלטם, גם הנוצרים וגם המוסלמים, ואם אנחנו נפרוס כפינו בתפילה, יגידו שחס ושלום, אנחנו נעבדנו את זה בהם. אמרו שהם עשו את זה, הם הציעו את זה, אסור. אותו דבר אסור, לנטוע עצים בתוך בית הכנסת, או בחצר של בית הכנסת ליד הכניסה ממש. למה? כיוון שאומות העולם ליד בתי תפלתם נובעים שם העצים, או מה שהם נוהגים, עצי השמוח וכדומה. זה עבודה זרה ממש, כמו השירה. גם לנו אסור. אגב, כמו שפיינשטיין כותב, שאת בתי כנסת, כבר בארצות הברית היה, שאלו אותו, רוצים לטוע שם עץ ערבה, עץ הדסים, הידוע, ובאים בית הכנסת לקחת ערבות. איפה? בחוץ לארץ, איפה ימצאו ערבות? לא כמו פה בארץ ישראל, שברוך השם, מבורכת באילנות, כל מיני עניינים. אז אמר שבאותו צד של המדרכה שבית הכנסת אסור, כותב. אבל במדרכה ממול יהיה מותר. אבל בחצר של בית הכנסת זה אסור, כיוון שהגויים כך נוהגים. הגויים נוהגים לטעת עצים בתוך הכנסיות שלהם, או בחצר של הכנסייה שלהם, ולנו אסור. אבל אחורי בית הכנסת, למשל יש הרבה בתי כנסיות, גם יש להם איזה גינה מאחורי בית הכנסת. יש להם אולי לטוע מטסים, או רוזמרים, או מחסמים במוצאי שבת וכדומה, ואין בעיה בזה. אבל בחזית של בית הכנסת אסור, צריך לדעת. וכן גם בבתי עלמין, צריך להזהיר אותם. בונים בית עלמין, ונותנים שם שדרה של עצים. זה אסור, זה מנהג האומות העולם. לכן גם פרחים שנביאים זרי פרחים ושמים בלוויה לא עליכם או בבית הקברות, הוא בא לבקר בקבר. אני פעם ראיתי את הבא מנהג בבית העני, ומוכרים שם פרחים, יש שם כבר אנשים עושים על זה עסק. זה איסור דאורייתא, זה מנהג נוצרי. הרי דרך הנוצרים, שאדם הולך לבקר את אביו או את אמו או את אחותו, קונה זר פרחים והולך לקבר ושם את זה על הקבר שלהם. וזה מנהג גויים. וכן סרטים שחורים שנוהגים לשים על הקבר, או שמים על הבית, או על הדגל, או בכל צורה שהיא. הרי זה חוקות הגויים ועשו. וכן עומדים דום לזכר סמט, הרי זה חוקות הגויים, וזה אסור, משום וחוקותיהם לא תלכו. וכן גם יש נהגים להלכם בשנת האבל, אז הוא קונה לו עניבה שחורה, הוא עונה צרט שחור, צו לאות אבל, זה אסור. זה ממש חוקות הגויים. ורבי יצחק אלפיה יצא נגד זה בתוקף, של הספר מיוחד על זה, שזה דבר אסור. וכן למשל, נוהגים גם כן אז לעשות כל מיני דברים שהם שחורים, הוא כותב גם לפי הקבלה, יותר חמור, כי השחור לפי הקבלה הוא מעורר דין, זה יותר חמור, והאבד אדרבה, צריך להוריד מהדין ולא לעורר דין, אז זה מעורר דין על המת. אז נוסף לזה, נוסף לאיסור של חוקותיהם לא תלכו, שהוא מצד מעיקר הדין. יוצא איך שיהיה, אלה הם הדברים שאסרו בשום חוקותיהם לא תלכו. עכשיו, החיבור עם אומות העולם כל כך חמור, שלגמרה בשנה דברים קוף ד' הזכייה אומר את יהודה, מי היה כמו? תראו כמה זכה הזכייהו, אביו היה רשע, אחז, למה קראו שמו אחז? הגמרה אומרת שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות, סגר את כל בתי הכנסת ובתי המדרש, ולא נתן שאף אחד ייכנס שם להתפלל וללמוד. הגמרה שואלת לסנהדרין, שם נזכרו שבעה שאין להם חלק העולם הבא, שלושה מלכים וארבע אדיוטות. שלושה מלכים מהם? ירבעם בן נבט, אחאב שהיה המלך של ישראל, וארבע אדיוטות, שם כתוב סיבנם א' ב' ג' ד'. מהם? א' נו אחיתופל א', א' ב' תזכור אותם בנעם. העובדיה, בזמן בינה לא היה יהודים וגויים, עד מתן תורה, אמרנו זה כולם אותו, תקראים אותו דבר, בנעם. והשלישי גחזי, גימל זה גחזי, ודלת זה דואג האדומי. אלה שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות, אלה הם חלק העולם הבא. אמרה שמה שואלת, תמה לא מנו אחז, אחז מלך יהודה. מה אומרת? מפני שהיה בין שני צדיקים מגנו עליו. אביו צדיק והבן שלו צדיק. זה אביו. הרי כתוב בישעיה, חזון ישעיה ובן עמוס, אשר חזר את זה לראשם, הנה עוזיהו, יותם, אחז יחזקיהו. הסדר הוא של הדורות מדוד המלך נודו. עוזיהו, יותם, יותם בן עוזיהו, זה צדיק גדול. שלמה בן יוחאי אמר, אם היה יותם בן עוזיהו איתי, הייתי פותר את העולם מן הדין. אני והוא, ו... זה הבן שלי רבי נעזר, שלושתם היו פותחים את העולם מן הדין. אז יותם בן עוזיהו היה צדיק, זה אבא של אחז, והבן של אחז חזקיהו. אז חזקיהו ויותם הצילו את אחז מהעולם הבא, אחרת היה לו חלק מהעולם הבא. הוא היה רשע גדול, עובד עבודה זרה, סגר בתי כנסת, אבל היה לו אבא צדיק ובן צדיק, הצילו אותו. כך כבר הבשנתרים מביאה. ובכל זאת חזקיהו מלך יהודה, כמה עשה טוב, כמה עבד, שמה כתוב עליו, הטוב בעיניך עשיתי, לא השאיר בית שלא היה שם תורה. הפסוק אומר, חובל עול מפני שמן. מה זה חובל עול? חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה היה מספק שמן חינם. אם היה בחברת חשמל, מי שלומד תורה לא משלם חברת חשמל. היה מחלק שמן שילמדו תורה בלילות כולם, בבתים, בבתי הכנסת, היה מחלק שמן, רק תבואו ללמוד. ולא היה לו לא צבא ולא שוטרים ולא חיילים ולא מפקדים ולא עוזרים ולא שום דבר ולא שומרים כלום. בא סנחריב על ירושלים עם מיליוני חיילים, 185 אלף רק ראשי טייסות, קצינים. יצא מלאך השם והרג אותם, חובל עולו של סנחריב, כל הצרה של סנחריב הלך לאבדון, בזכות השמש של חזקיהו מלך יהודה. תראו לכם שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שנגזר עליו למות שהיה חולה, יעלה לחזקיהו בחלותו, ככה אומרים בסליחות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא והטוב בעיניך עשיתי. תניא אמר רבי שמעון בן אלעזר, בשביל מעות אחינו גויים על שולחנו. מה זה מעות? שבא ישעיה ואמר לו אתה תחיה, הוא לא האמין, אמר איזה אות אתה נותן לי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה ביקשת אות, אז תראה מה יהיה לך, העניש אותו. למה ביקשת אות? בגלל בשביל מעות שאמר חזקיהו, מעות אכלו גויים על שולחנו. מה זה גויים על שולחנו? כתוב שם בפסוק שבת אדם הביא מרודח, בן אדם בן בן אדם, זה מבגדד, כנראה, שהמים בחדשות תמיד, סוף השם. סבא שלו שלח שליחים לחזקיהו מלך יהודה. שם כתוב, וישמח עליהם חזקיהו, ויראם את כל בית נכותו. מה זה בית נכותו? פתח את הארון קודש, הראה להם ספר תורה. מכאן עבדנו שאם בגוי אסור להוציא ספר תורה לקראתו. חזקיהו הראה לו את בית נכותו. מה זה בית נכותו? הדבר שהכי יקר, הכי חשוב, חביב, זה היה בספר תורה. ואז מה כתוב? אמר לו, מבניך אשר יצאו ממך יקחו והיו בחיל מלך בבל. מה פירוש? בהיכל מלך בבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא לחזקיהו, תדע לך הצאצאים שלך יהיו עבדים בבית של היכל מלך בבל. זה יהויכין מלך יהודה המסכן. אחר כך גדל והיה בבית של נבוכדנצר הרשע, שם היה משמש אותו. למה זה? בגלל שחזקיהו הושיב בסעודה איתו על השולחן גויים ואכלו ביחד. לכן האמת, אגיד לכם שהיום יש לנו את הבעיה הזאת, הרבה יהודים טובים שלנו, לא שמים לב, יש להם עובדים זרים, פיליפינים ותאילנדים וכדומה, ויש כאלה נכשלים שבליל שבת עושים קידוש, מושיבים את הגויים באותו שולחן, אסור. הטוב ביותר לעשות בבית שתי שולחנות. קודם כל, מי שמכניס גוי הביתה, שינהיג את הגוי, שהגוי אוכל לבד בחדר שלו. שוב פנים באופן לא באותו חדר, לא על אותו שולחן. שדר לו חדר משלו, כלי מיוחד משלו, שלא יבשל הגוי, וזה דבר מצוי היום לצערנו אצל הרבה. יש קשישים ונכים שמחזיקים את זה, איזה ניסיונות יש לנו בדור הזה, כל יום חדשים בבקרים, יש לנו תקלות בליסו. אחת התקלות זה שיש גויים שעובדים בבית. והגויים האלה מבשלים, ברגע שהוא בישל, אפילו אוכל כשר בסיר שלך, הסיר הזה נאסר. לכן מחוות, שהם תבנו במחוות, המחוות הזה נאסר. איזה יהודי טוב, נשכן שאימא שלו הייתה חולה, ואמרתי, מה אני אעשה? ואיתי, אמרתי, תשמע, תתהר את כל הכלים שלך. לך עכשיו פה לחנות כלים, תקנה איזה מחוות קטנה בצורה שונה ועוד איזה סיר, תביא את זה לפיליפינית, תגיד לה הנה זה מתנה בשבילך, תשתמשי בזה את. כאן הייתי לשם לראות את השאלה רק בזה, צורך כאלה לאדם אחד, מספיק לאדם אחד. זה בעיה, יש כאלה גם, או לא רק זה, הם גם מבשלים להורים שלהם, זה הרבה יותר חמור. וגם אוכלים תישורי גויים וגם הכלים נאסרים. זה לא משנה שאני מבשל שם חלק, שיהיה חלק בית יוסף ובית יעקב גם, לא מועיל שום דבר. זה בעצם, ברגע שהגוי בישב בסיר, הוא עשה אותו, זה משום הגויים. זה חמור מאוד. עכשיו לכל זה, יש בעיה שהוא אוכל על השולחן. ועוד יותר אם אוכל על השולחן של שבת, זה הכי קשה. איך אפשר? אומרים בין השבת, לא יש עובדה להקף לבחים קדישים. בבוקר תעתיקה קדישה, בצהריים למלכה קדישה. אתה מושיב שם הגוי, איך אפשר? והאם פרצי כותב, אסור להכניס אותו אפילו לסוכר. זה חמור מאוד. לכן יזהר האדם. מחוץ לזה יש עוד תקלה. יש מהם הרבה שהם כאילו דתיים, נוצרים.
מתפללים בתוך הבית, מכניסים את העבודות זרות שלהם בתוך הבית, ואדם עושה את הבית שלו כנסייה, שחסר לנו עוד, עוד על הצרות שיש לנו להוסיף עוד, צרה על צרה, צריך להיזהר בזה, לכל אופן, כמו שאדם עושה איזה מהלך, שקול את זה כמה פעמים, שאם זה כדאי קצת, מה הוא עושה? הוא עושה אלף אחת הקלות, הוא עושה מצד אחד לתקן, לקבל את אבי ואת אמו, מצד שני, נופל באיזה נפילה קשה מאוד, אז זה יזהר. עכשיו, נוסף לכל זה, אסור לשתות איתם, אסור לאכול אותם, איתם. וכך נזכיהו מלך יהודה היה, לכאורה היה חייב, כי הוא מלך, וזה מצד הנימוס. באו אליו, אמר לו, אתה אכלו על השולחן שלך, סופו שבניו גלו לבבל ונהיו עבדים שם. אומרת הגמרא דאמר חזקיה, והמעניין, מי שאמר את ההלכה הזאת גם כמו חזקיה, זה בנו של רמיה. כל המזמין גויים לתוך ביתו, ומשמש עליהם, סופו שגורם גלות לבניו. כשאדם צריך להיזהר. הגמרא אומרת שם גם בדברי בתרא, אמר רבי יוחנן, נהיר לה, כדבו, נהיר לה, הכוונה, אני זוכר, למשל אור, ואדם נזכר משהו, כאילו נדלק לו האור, נהיר לה, כדבו אמרי במדרשה, שהיו אומרים בבית המדרש, תיזהרו מהדורים, דמודה לבון, נפיר בדרון, הכוונה, מי שמודה להם ומשבח אותם, סופו שנופל בידיים שלהם, להתרחיץ עליהון, דילה בדרון, הכוונה מי שבוצח בגויים, לא אומר יש לי גוי שיעזור לי, יש לי מדינה שהיא ידידותית איתי, סופו שמשהו שלא הם לוקחים, שלא נהיה שלהם, והמאחשה אומר הבוצח שיש לו שלום עמהם, סופו שנופל, שנופל בידם, כאן צריך אדם לזהר כמה קשה מאוד החיבור איתם, יש כל כך חמור, היה הרמב"ן, רבנו משה בר נחמני, שלום השלום, וזו היה רופא גדול, והוא תיאר את הגמרא, טוב שברופאים בגיהינם, למה לכאורה, למה טוב שברופאים בגיהינם, ועוד למה טוב שברופאים? אומר הרמב"ן שרופא, והוא למד רפואה, הרמב"ן ידע רפואה, והיה גדול רפואה, גם הרמב"ן, גם הרמב"ן. אז הוא אומר שלא יכול להיות רופא גדול, כמה שהיה רופא גדול עד שהרג הרבה יותר אנשים, כמה שהרג יותר נהיה לכם טוב שברופאים, הכי טוב בגיל. אז הוא עליו השלום היה רופא, היה מחותן שלו רבנו יונה, רבנו יונה מגירון דיבר שערי תשובה, הבת שלו נישאה לבנו של הרמב"ן, הוא רבי שלמה, רבי שלמה בנו של הרמב"ן נשא את ביתו של רבנו יונה, והיה, מכאן היה, בזמנם היו נוהגים לקרוא, כמו שהיום הספרדים נוהגים לקרוא על הבן בחיים של הסבא. רבנו יונה נפטר, נפטר יחסית פתאום. רבנו יונה נסע מגירונדה בספרד לארץ ישראל בטבריה, היה מיועדות פניו לנסוע לטבריה לקברו של הרמב"ן, כי הוא חלק על הרמב"ן וגם יצא נגדו באיזה ביטויים חריפים. אז בדרך התמחנה, לא מנהר, רוצה ללכת ולבקש ממנו מחילה בקבר, נפטר פתאום, ואמרו בגלל שלא מנהר לשלם את נדרו, כי הוא נדר ללכת לקבר הרמב"ן, לבקש שם מחילה. אז הביאו את ארונו לקבורה שם, לאותה שנה, אחרי חודשיים, ביתו של רבנו יונה, הוא יחסית היה צעיר, ילדה בן, והוא הנכד משותף של הרמב"ן ושל רבנו יונה. בא רבי שלמה לאבא שלו, הרמב"ן, אמר לו, תראה, מצד הדין היית צריך, אתה כותב הרשב"ץ, היית צריך לקרוא אותו על שמי, שמו משה, או רבי משה בן נחמני, אבל כיוון שהוא נולד נפטר השנה לסבא, הוא היה תמיד חכם, יקרא לו יונה על שם הסבא השני, ויזכה אולי יהיה לזרח השמש, ובא השמש, כך אמר לו. ובאמת זכה שהנכד הזה יונה, בנו של הנכדו של הרמב"ן, יהיה גדול בתורה, כמו שני הסבים שלו. אז הרמב"ן היה בקשר ידידותי עם רבנו יונה, עם בני אותו עיר. יום אחד נודע לרבנו יונה שהרמב"ן עליו השלום מרפא גם גויים. האמת שבמשנה במסכת גיטין אומרת, אמנם הרמב״ם פסק שאסור לרפות גויים, אבל זה כשאתה סתם רופא עצמאי ולעצמך. אבל המשנה בעצמה כותרת בגיטין שמרפאים חולי גויים עם חולי ישראל. כלומר, אם מביאים לא עליכם פצוע או חולה לבית חולים או לרופא, הרופא מטפל ביהודי ופתאום בא גוי מבקש גם רפואה, מותר לנו לרפות אותו. למה? מפני איבה, שלא יהיה שנאה חכה בני תיקון העולם. תבוא הגויים ויגידו, אתם עושים הפיות, אתם גזענים, אתם מרפאים רק את האנשים שלכם ולא את שלנו, תנקמו בנו אחר כך. ושם בגיטין הוא בא באורך, גם שמבקרים עמלים, קוברים מתים, לכן גם אנחנו, אם באים עניים שגויים, מבקשים גם תפצילים או פרנסה, אנחנו ניתן להם שנותנים בישראל, לפני דרכי שלום, שלא יבוא אחר כך, יגידו גם, שגם הם יהיה שם משהו, יהיה איבה ויהיה אחר כך חלק. אז הרמב״ן היה באים אליו, גם הרמב״ם עליו השלום במצרים, לא היה רופא, היו באים אליו, היה מרפא. אבל מה? בא פעם אישה קרה, שאצל הרמב״ן, נתן לגויה, והרמב״ן נתן לה תרופה, שהיא תוכל לרדת. אתה לא רבי מיונה, תבוא עליך ברכה, שאתה מרבה זרעו של עמלק בעולם. מה לא מה אתה מגדל לנו זה העמלק, אז בבקשה ממך, שהם כולם שם היו עושרת שם בספרד, היו שם תשעים, ראינו מה שיצא אחר כך, באמת הוא צדק כבני עולם. לא עברו שנים מועדות, זה היה אינקוויזיציה ספרדית, והגזירות הדברות של גזרו על היהודים, הרגו מהם ושחטו מהם וניסו. אז ככה היה, היה הזהיר אותו שצריך להיזהר בזה. לכן מה שמעיטים בזה, יותר טוב. גם הגמרא, מסכת עבודה זרה, שם רבי ישמעאל אומר, מעשה בגוי שעשה משתה לבנו, וזימן את כל היהודים שבעירו. גוי עשה משתה לבן שלו, היה חתונה. והגוי הזה היה גוי מפורסם. הלכו למשתה הזה. אבל מה עשו היהודים? אמרו איך נוחת שם? הביאו משלהם, ושתו משלהם. זאת אומרת, הביאו אוכל והשגחת הבדץ. מהדרין מן המהדרין, הכל משלהם, הביאו מהבית, קייטרינג, והביאו ושתו משלהם, הכל היה משלהם, ושמר שלהם עומד, וגם בקצרים יהודים הביאו, חרדים עם זקן, שתבלו במקווה שהיו תבילות היו. בא רבי ישמעאל ואמר להם, מעלה עליכם כאילו אכלתם מזבחי מתים. אותו זבחי מתים, משולחן של כנסייה. אמר להם, אין שום היתר לאכול במקום של גויים. אז מתי מותר? כשנאמר, נביא להם פסוק, השם חלק זבחם או יאכלו, ישתו יד נסיכם. זה יין של יהודים, אוכל של יהודים, אבל זה מקום של גוי, בית של גוי, אולם שהזכיר אותו גוי, אסור. מה אומרת, אם זה בית ישראל מותר, בבית של ישראל מותר. אבל בית של גוי, סלוק, אני מסתבר, הרבה שצועים בזה. אז לפעמים יש הרבה שואלים אותנו, מה, יש לי פועלים גויים, אז מזמין אותי באיזה שמחה, אם אני לא יודע איך יהיה קטטה, האם יש שותפות, כדי שחסים בנקים, עסקים, מוגן הלכת, תלך, אבל אל תוכל שם, סור לכל. תלך, תשתה רק מים, שתה מי סודה, מים קופצים, לא יותר מזה. אבל לשתות שם איתם ולשבת איתם ולאכול לשתות בדי עשו. מה אמרת? קבלנים ועובדים, אז תדע, איך היה בדור, אני לא יודע מה קורה היום, אבל אני יודע בדור שעבר, כל היהודים הפועלים שהיו עובדים בכל מיני מקומות, ויש שם גם לא יהודים שעובדים איתם, תמיד הם אוכלים בחדר אחר או בשולחן אחר, ושום פנים ואופן לא יושבים על אותו שולחן לאכול. וידוע שכשמגיע לברכת המזון, שאומר הרחמן, הוא יברך כל אחד ואחד ממנו, שמו הגדול, אם יש שם לא יהודים, יאמר כל אחד ואחד ממנו שהוא בן דוד. אנחנו אוהבים לומר, מה אני אומר כל אחד ואחד ממנו בשמו הגדול, כמו שהתבטאו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, האם הוא נמצא באיזה מקום, שם מצג גוי, יש שם גויים. כן, זה כל זה שהכניסו גויים בתוך המטבחים, בתוך האולמות, זה פרצה נוראה.
תפילה הרב. אם הם באים להלוויות של היהודים, חובה למנוע מהם, לאסור עליהם לחסות גם את הקבר?
הלוויה של גוי, של יהודי, מותר לגוי להשתתף, אבל יש איסור אחד שצריך להיזהר בזה, הרבה לא נזהרים. כתוב בספר חסידים בפורש שאסור לתת לגוי לעמוד לראות שמורידים את היהודי לכלא, כי אם הוא עומד באותה שעה ומסתכל זה מזיק למת, ובזה צריך להיזהר, מאוד צריך להיזהר, אסור לתת לו לראות. לכן אם הוא עומד שמה אז כדאי להסתיר, לבוא לעמוד שמה להסתיר בשעה שמורידים את המת, שלא יראה הגוי הורדת היהודי בתוך הכלא. שברכם, אתה יודע כמה כל אלה שקשורים בשלטונות ואיזה בעיה גדולה הם נמצאים, אין להם מנוחה, לא פה ולא שמה, ומספיק עוונות שלהם עוד נוסף להם צרה על צרתם. זה מפורש, כתוב בספרים דברים מפחידים על זה, והרב עבר יבוק הזהיר על זה, אמר שמצווה אם אתה רואה גוי בשעה שיהודים מורידים לכלב תעמוד ותסתיר שהוא לא יראה, תסתיר שהוא רואה בראייה מזיק. יותר מזה, שהרי יין אסור, יין נסך, שאם הגוי נגע בו עושה אותו. האמת שיש הבדל בהלכה בין נוצרי למוסלמי, כמו שהמוסלמים הם לא נקראים עובדי עבודה זרה, הם מאמינים באל אחד, אבל חוץ מהעלווים, הרבה טועים לזה, לא יודעים. העלווים, אני בירקתי את זה, זה הראש הפאור של סוריה, נמח שמו, הוא עלווי. העלווים הם עובדי אלילים גמורים, הם לא נקראים מוסלמים. הם מאמינים באדם כמו הנוצרים, שהם מאמינים באיש, אותו האיש, הם מאמינים באחד, לא אזכיר את שמו, עין למדיות שהם רשעי מרכב, מאמינים בו שהוא נהיה אלוה. ולכן קוראים להם עלווים, והרבה לא יודעים את זה, חושבים שהם נחשבים מוסלמים. והם דינם כדין נוצרים, יש להם קמין גדול, שלמשל, למסגד, לצורך, מותר יהיה להיכנס. אבל לכנסייה אסור, כי זה בית עבודה זרה. וכנ"ל, אותו דבר, אם בן הדת הנוצרית נגע ביין, אסר אותו, ואסר אותו גם בהנאה. אבל בן הדת המוסלמית שנגע ביין, אסר אותו רק בשתייה ולא בהנאה, אני יכול לתקוף את זה לגוי. עכשיו, יוצא שעלווי זה לא ככה. עלווי זה כופף גמור, הוא לא מעניין את האחדות האל. אז גמרנו, אין מה לעשות איתם. עכשיו, שאלת אותי
לגבי כיסוי הקבר.
כן, אז עכשיו לא, רציתי להגיד עוד משהו. אז מכאן צריך להיזהר שהאסלאם, לכן להיכנס לשם, זה צריך זה יש בעיה גדולה. לכן, בבית כברות להיזהר שלא יתערבבו ולא ייכנסו לשם בצלן, לא להכניס אותם שלא יראו ולא יתקפו. אז איך שיהיה, אז יש גם ראייה, נזכרתי. ראייה, יש פוסקים שכותבים שיזהר גם שאת היין לא יראה גוי. אבל איזה יין? לא שבא בקבוק, אין לדבר סוף. אז עכשיו בחנויות, אחרי לקנות בקבוקי יין, והגויים רואים את זה, לא. בשעה שמזגתי אותו לכוס, ואתה רוצה לשתות, שלא יסתכל. אז תבינו מפה שגם אלה שעושים קידוש, ויש להם גויים שונים, זה בעיה. וכך סיפר לי, חמי, אדם השלום, היה יליד טבריה. אז הוא סיפר לי שהוא פעם היה בחתונה, קרוב משפחה שלו, והיו משפחה ידועה שם בעירייה של טבריה, וטבריה אז הייתה לפני תש"ח שני שליש גויים ושליש יהודים, והיה חלק גדול נוצרי שם, עד היום יש את הכנסייה הסקוטית, שערנו יש שם גם חוף ים ששייך להם, והרבה חרדים הולכים נכשלים שם. אז הם הסקוטים הם אדוקים, זה שם מיסיון יש, עכשיו היו כומרים. אז היה להם חתונה של בן דודו, והיה הגאון הגדול רבי יעקב זיהן עליו השלום, היה בנים של העיר טבריה, בעל תורת יעקב, ביקורי יעקב, גאון מפורסם היה, חתני אשכנז היו באים לפלפל איתו בהנקה, והוא היה צריך לקדש בשעת החופה. אז הוא קרא לו להני עם האח שלו, אמר להם תעמדו תסתירו, למה? הגיע הכומר של העיר לחתונה, והוא בדיוק מזק את היין, עכשיו הוא היה מחמיר שלא יראה גם את היין הכומר, אז זה כומר. אז זה אומר, אנחנו הסתרנו לו, והוא ברך את יפן והסתיר את הכוס, ככה הוא החזיק אותו קצת נמוך, שלידם צמוד להם, ככה שלא יראה איזה הכומר, ברך וגמר ושתה והסתיר את החתן מהקלה גם שהתאמו, כדי שלא יסתכל אפילו מרחוק לא יראה את היין. תראו כמה זה חמור, זה לא פשוט. כן, צריך מאוד להיזהר. לא להסב איתם, לא להתחבר איתם, על ידי כמה שאנחנו יותר נתרחק, כך ייטב לנו. מה רצית? כן. הוא עדין גם לגבי מי שמחלל שבת, כי צריך להיזהם, אחרי שבת כבר יישא. ולכן, הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, שתנו רואה, ולא מתחבר עליהם. הוא היה בגיל 16, שהיה
בצפת. יום אחד רבנו הארי, ברבי עומר, הלך שם לקבר השביעי, והיו שרים שם.